החבר'ה בנחן ברסלב, בספרו ליקוטי מורן, יש לו שיחה נום גימל בחלק השני בספר שלו. גודל יקרת המחשבה נודע לי עתה, שממחשבה אחת נוצרים דברים שלמים ממש. מה זה גודל יקרת המחשבה נודע לי עתה? הרי כל הספר שלו כמעט הוא מדבר כל פעם מאיזשהו כיוון על עוצמת המחשבה. דע כי המחשבה יש לה תוקף גדול, ואם יחזק ויגבר מחשבתו על איזה דבר שבעולם, יוכל לפעול שיהיה כך. ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד שיהיה לו ממון, בוודאי יהיה לו, וכן בכל דבר. כך גם בספרי הארי הקדוש, כל פעם משהו נוסף, חזק יותר, עוצמתי יותר בעניין כוח המחשבה. זרם של מחשבות שחוזר על עצמו לאורך זמן, הופך להיות אמונה. ודימנו על האמונה בעוצמה החזקה ביותר שלה, אמונה תת-הכרתית. אותה אמונה, תפיסה, גישה, לגבי הזהות העצמית שלי, לגבי החיים, לגבי משהו, לגבי ישועה בעניין מסוים. כשנוצרת שם אמונה, זה משהו שהוא לאין שיעור חזק מכוח המחשבה. כי לא מדובר באיזושהי מחשבה שכרגע עברה בתודעה שלי ויש לה כוח לייצר איזשהו משהו. מדובר בזרם קבוע של מחשבות שחזר על עצמו לאורך זמן. זרם כזה שחוזר על עצמו לאורך זמן הופך להיות אמונה תת-הכרתית. הבאנו כמה סיפורים מעניינים, גם מהמקורות, גם מהמחקר, שאמונה כזו, אם היא תצליח לעקוף את הביקורת, את החלק הזה שנקרא מודע, את השומר שעומד בפתח, ותחדור אל מערכת העצבים, אל מרכז הכוח האישיות של האדם, התת מודע, אמונה כזו א' תהווה פקודה בלתי ניתנת לערעור למערכת העצבים שלנו, לנוירולוגיה של האדם, לרגשות. אם האמונה הזו היא שלילית, היא תגביל, היא תחסום את הגישה למשאבים שיש לנו, רק לעולם לא נדע על הקיום שלהם, ואם האמונה הזו היא מעצימה, אפילו אם האמונה היא בדבר לא נכון, בדבר שטותי, כמו שהבאנו כמה דוגמאות, האמונה הזו תשפיע על המערכות שלנו ותיצור פתאום, כמו שראינו בשיעור הקודם, פריון, תנועה לפעולה רבת תושייה, רפואה, ועד המחקרים של קארל סימונטון שמדבר על סילוק של גרורות סרטניות. שמעתם על מדע ההיפנוזה. היום בישראל זה כבר אסור, בעשרות שנים האחרונות. לפני כמה עשרות שנים היה כאן בישראל קורס היפנוזה לרופאים. שם ביקש פרופסור קליינהאוס, באחד הרבנים שאני מכיר, שהיה שם בקורס הזה, שיגש להתנדב. הוא רוצה להפנט אותו בפני כל הציבור. במהלך ההיפנוזה הוא מסלק את החלק הזה שנקרא מודע, מסלק אותו, הוא כבר לא דומיננטי, הוא מתקשר ישירות עם החלק הזה שנקרא תת מודע. ואז הוא שותל שם איזושהי פקודה בתת המודע של הרב ואומר לו, כשאתה תגיע מחר לקורס הזה, שלא כרגלך, אתה תשב בשורה הראשונה. בשעה 3:15, אתה תרצה לשלב ידיים ורגליים, ויהיה לך איזשהו דימום שיצא מהאף. כשאתה תתעורר מההיפנוזה הזו, לא תזכור את מה שאמרתי עכשיו. התעורר מההיפנוזה. יום למחרת כולם רואים את הרב מגיע, בכניסה לחדר כולם מסתכלים, רואים שהוא מתלבט, ומה הוא בוחר לעשות? לשבת דווקא בשורה הראשונה. בשעה 3:15, לפי השעון שיש שם בכיתה, הוא משלב ידיים ורגליים, ואיזשהו משהו במערכת שם, פתח איזשהו נים שנמצא באף שלו, ויצר איזשהו דימום שלכלך את החולצה שלו. הוא מספר על רבנים שהפנטו אותם שם, שאלו אותם לפני המצב של ההיפנוזה על איזשהו ספר בישול, שהם זוכרים. בבית שלהם, אחד הרבנים נתן דוגמה על ספר בישול, הוא ודאי לא זוכר את מה שכתוב שם. אבל במצב של היפנוזה, יכלו לשאול אותו על כל עמוד בספר הבישול, והוא ידע פשוט את כולו בעל פה. כי פעם אחת הוא עבר עליו. העניין הוא שאם חודרת איזושהי אמונה לתת ההכרה, למקום הזה, למוח האפל, כמו שמופיע במקורות שלנו, בלשון המקורות שלנו, היא תיצור ניסים ברמה הפיזיולוגית, ברמה הרגשית, ברמת שיפור היכולות, וגם ברמת הגורל. שמעתם על איזושהי מחלה כזו שקוראים לה פיצול אישיות? ריבוי ישויות? איזשהו אדם, בגלל איזשהו מנגנון של הגנה בתת המודע שלו, מתחיל להאמין שיש לו אישיות נוספת בתודעה שלו. נניח לאדם הזה קוראים משה, אוקיי? המשה הזה בגלל טראומות בילדות, בגלל קשיים שהוא לא יכול להתמודד איתם. התת מודע שלו אומר לו, אין בעיה, אני אתן לך פיצוי, אני אפתח לך אישיות אחרת. כשיהיו לך קשיים, כשתיזכר במה שאתה לא רוצה להיזכר, אני מיד יקפיץ אותך ממשה לאדם שקוראים לו נניח רובי. כל זמן שאתה רובי אתה לא זוכר בכלל מה קרה למשה בחיים. כשאתה רובי יש לך זיכרונות אחרים לגמרי. יש לך כישורים אחרים. יש לך קול אחר. יש שינויים פיזיולוגיים ממש. הייתה לו מזמן תוכנית, מישהי כאן אמרה לי, על מישהי עם 17 ישויות שונות. 30, פעם היא מנגדת על פסנתר, ופעם עם משהו אחר. כל פעם שבאים להזכיר לה, או להזכיר לאימא שלה, בנוכחות שלה, על איזושהי טראומה שהייתה לה, היא מיד קופצת לאישיות אחרת. זה מדהים, מה זה פלאי המוח? מה יש שם? איזה עוד יכולות יש שם? וימשיכו לומר לנו, אנחנו מנצלים רק 3% מהיכולת שלנו. עד מתי? אני רוצה לעשות מחאה, לא חברתית, מחאה פנימה, אני רוצה להשתמש בקצת יותר, ב-4, ב-5%. כדי שנוכל לנצל את אותן כוחות, נפתח קצת יותר את המודעות שלנו באותן כוחות, לדעת קודם כל מה יש שם. כך לשאול אחר כך איזה תרגילים יש שיעזרו לנו לחדור פנימה קצת יותר על פי המקורות שלנו. אמרו חוקרים, ויש קובץ מדהים של מחקרים שקיבץ מדען, סופר מדעי בשם מייקל טלבוט, יש לו ספר מדהים, רחב יריעה, שנקרא The Holographic Universe, היקום ההולוגרפי. בספר הזה הוא מקבץ המון מחקרים בתחום פיצול האישיות. באו חוקרים ואמרו, רגע, זה שעכשיו רובי, משה, הופך לרובי, זאת אומרת שהוא באמת מאמין שהוא אדם אחר כרגע, נכון? האם האמונה הזו היא סתם אמונה מהשפה ולחוץ, או שמדובר באמונה תת-הכרתית? מה אתם אומרים? ודאי שתת-הכרתית. עכשיו, אמונה תת-הכרתית ודאי יוצרת גם שינויים פיזיולוגיים כמו שלמדנו. אז בואו נלך ונעשה מחקר על כל מיני אנשים בעולם שיש להם פיצול אישיות, אבל יש להם גם את מחלת הסוכר. אולי אותו אדם בשם משה רובי, כשהוא הופך למשה ומשתנה אמונה תת-הכרתית, גם משהו בתפקודים הפיזיולוגיים משתנה עד כדי כך שכבר אין לו את מחלת הסוכר, כל זמן שהוא אוחז בדמות האחרת. מה שמקבץ שם בספר הזה מייקל טלבוט זה בלי סוף עדויות ומחקרים כביכול על עוד ועוד אנשים. שכשהם אותו אדם בשם משה ויש להם את מחלת הסוכר, הכל בסדר, יש מחלת הסוכר. זאת אומרת שהתאים שלו בגוף הם קשים, הם לא גמישים, האינסולין לא נספג, התפקוד של הלבלב הוא גרוע, ויש להם עוד הרבה מאוד בעיות פיזיולוגיות. כשאותו אדם בגלל גירוי מסוים קופץ לאישיות האחרת שלו ברמת האמונה הפנימית, התאים שלו הופכים להיות גמישים, אבל זה קרה בבת אחת. זה לא מין תהליך של חצי שנה פעילות גופנית, והם לא יודעים להסביר את זה. משהו במוח מתחיל לייצור מוגבר של כדוריות דם לבנות, וחיזוק מערכת החיסון, והגמשה של התאים, ותפקוד הלבלב שהסוכר אצל אותם אנשים מתאזן לחלוטין. בזמן הזה אסור להם להזריק אינסולין. בזמן הזה אסור להם לטול תרופות. אם זה יום, יומיים או שעה, בזמן הזה הם אנשים בריאים. כשהם חוזרים בחזרה לאותה אישיות, כל המחלה חוזרת לעצמה. כך שהאמונה משפיעה, ממש כמו שאמרנו שיעור קודם, פקודה בלתי ניתנת לערעור גם למערכת העצבים. ואז הם לקחו אנשים עם אלרגיות. הוא נותן שם בספר שלו הסבר ארוך מאוד מה זה אלרגיה. איזה השפעה ביוכימית יש לאלרגיה בגוף. אדם שיש לו אלרגיה נניח לצרעות, ונעקס על ידי צירה, אם הוא לא מקבל הזרקה של חומר שהוא נוגדן, הוא יכול למות. לקחו אנשים שהייתה להם איזושהי אלרגיה או פריחה בכל הגוף, או שנעקצו על ידי צרעות, כך הוא כותב, ויצרו את הגירוי שהם אמורים לקפוץ אל האישיות האחרת. מספר שם מייקל טלבוט עם ציטוטים מדויקים, עם כתבי עת מכובדים בעולם, שאותה אלרגיה נעלמה כלא הייתה. באותו רגע הם לא אלרגים, הכל בסדר אצלם. ואפילו אנשים שעברו ניתוח בהרדמה מלאה. מי שעבר ניתוח באדמה מלאה יודע שברגע שדוקרים אותו שנייה אחת במחת, תוך 3-4 שניות הוא פשוט צולל לשינה מאוד מאוד עמוקה. אחרי חצי שעה או יום שרוצים להעיר אותו, קשה מאוד לעורר אותו משם. כל הגוף רדום. אנשים שהיו תחת השפעה של הרדמה מלאה, ואיזשהו גירוי לא מכוון, עורר אצלם במוח את האישיות האחרת, הם פשוט התעוררו מההרדמה המלאה. זאת אומרת, משהו בגוף החל לבלוע את כל סם ההרדמה, ייצר תאים מסוימים שבולעים תאים אחרים. יש שם תיאור ארוך מאוד בספר שלו, מה קורה, ופשוט מתעוררים מההרדמה המלאה. זאת אומרת, יש כוח במחשבה של האדם, באמונה התת-הכרתית, ליצור כאלה שינויים. את הסיפור הזה שמע אחת המשתתפות באחת הסדנאות שלנו בראש העין, לפני כשנה. האישה הזו הייתה סוכרתית ברמה מאוד מאוד גבוהה. ואני מכיר מקרוב את הסיפור שהיא תמיד הייתה אומרת, מי שהתחיל להזריק אינסולין, לעולם לא ייפטר מזה. זהו. אני רואה כבר אנשים מהננים ואומרים לי כן. זה לא נכון. אבל בצמוד לטיפולים הרפואיים, היא התחילה לבוא לסדנה ונסות לסיים את התרגילים. היא שמעה את הדוגמאות הללו, בריכוז גדול מאוד, בסדנה קצת ארוכה. סוף הסדנה היא לקחה את אחד התרגילים, שעוזר לנו להיכנס אל המקום הזה שנקרא תת מודע, תת ההכרה, כוחות האפלים, מה שזה לא יהיה. וליצור שם אמונה חדשה מעצימה בקשר לזהות העצמית שלה, בקשר למי אני, בקשר למערכת החיסון שלה ובקשר לבריאות שלה. הזהות העצמית שלה עד עכשיו הייתה, אני אישה, סליחה מכבודכם, שמנה, אני אישה סוכרתית עם הרבה בעיות בריאותיות, והרופא תמיד אמר לי, את אומנם בת 48, אבל תפחית המספרים ל-84, זה הגוף שלך. זה התפקוד של הגוף שלך. כאבים ברצועת הגב, התחתונה שמעידים על סכנה בעניין הלב, כי מדובר באישה סוכרתית ברמה מאוד גבוהה, מזריקה אינסולין, שומנים בדם, לחץ דם, הרבה מאוד בעיות. היא לקחה את אחד התרגילים שבעצם מסבירים, תרגיל קצת עמוק, לא מה שהסברנו שיעור קודם ככה, כתרגיל ראשוני, כתרגיל בסיסי, והחלה לתכנת משהו שם בפנים. מהפעם הראשונה שהיא עשתה את זה, והיא ניגשה אל התרגיל עם שיא המרץ והעוצמה, כי מדובר באדם שהגיע לסף הכאב בחיים שלו. הוא הרגיש שאין לו ברירה, אז היא עשתה את זה בכל הכוחות שלה, כמו שצריך עם רגשות. היא התחילה להרגיש שינויים. קודם כל בגישה שלה. האישה הזו החלה להתאבות, כמו שהיא מספרת, למאכלים יותר בריאים. לא כמו שהיה עד עכשיו בדיאטות שיורידה 20 קילוגרם והחזירה בחזרה כל פעם, אלא הפעם זה משהו שבא מבפנים, כאילו משהו מבפנים דוחף אותה לאכול את הדברים הללו ופשוט להיגאל מדברים אחרים. פתאום יש חשקים לפעילות גופנית. ופתאום היא מתמידה בפעילות גופנית, מה שהיא לא עשתה מעולם. דובר באישה בת 48. האישה הזו החלה לפתח גישה מנצחת, שמחת חיים. היא אומרת שהיא קמה בבוקר, נכנסת לרכב בדרך לעבודה, היא שרה כל הדרך. היא עשתה את התרגיל הזה יום-יום. אחרי 3 חודשים, אחד לאחד, היא עמדה בסדנה גדולה מאוד, סדנה של עדויות בראש העין, עם הדפסים של בדיקות הדם שלה. היום היה שידור בטלוויזיה, הראיתי את הבדיקות דם שלה. אתם רואים 3 קוביות. זה בעצם 3 חודשים, שמי איזשהו מקום מסוים בגרף שמראה על רמות הסוכר, מעין קמיקזה כזו, מין מגלצ'ה שיורדת כלפי מטה, כך ברמות הסוכר, ברמות השומנים בדם, ברמות הלחץ דם, איזון בכל מה שקשור להמוגלובין בגוף, בלוטת התריס, כל המדדים השתפרו. אחרי 3 חודשים היא עומדת בסדר ואומרת, חבר'ה, אני לא מזריקה יותר אינסולין. אבל עם רגליים על הקרקע, היא קמה כל בוקר ודוקרת את עצמה, והיא רואה שהסוכר עומד על 80-84. במקום 400, 500, 300. אסור לי להזריק אינסולין כי המערכות ממש התאזנו. השומנים בדם, הלחץ דם, הכולסטרול הרע, הכל בירידה ובאיזון. הכולסטרול הטוב שלה עלה. יש שם עוד הרבה כל מיני A1C וכל מיני מושגים של דפים חדשים של בדיקות דם שהיא כל פעם מביאה מחדש. אתה רואה שיש שם שיפורים בכל המערכות. השאלה שכל הרופאים שלה שואלים אותה, מה עשית בחודשים האחרונים? כי שיפור כזה זה נדיר לראות. זה דבר מדהים. אם אני פועל עכשיו לשבור איזשהו הרגל רע, רוצה לגייס איזושהי יכולת חדשה, ואני פועל רק ברמת כוח הרצון, רק ברמת המודע, אוקיי, זה היעד, אני עכשיו נע לקראתו, אני אשתמש רק בחלק הזה שנקרא מודע. היום טוענים שיש לו רק 3% שליטה על החישה ועל ההתנהגות שלנו. החלק הזה שנקרא לא מודע, יש לו 97% שליטה על מערכת העצבים, על התחושות, על הרגשות. רבי ישראל מסלנט, יש לו ספר שנקרא תנועת המוסר, מגדולי ישראל לפני כ-300 שנים. כותב בפירוש שאם אדם רוצה לשבור מידה רעה מסוימת או להשיג יעד מסוים ברמת הערי, ברמת הרגשות, היכולות שלו, והוא משתמש רק בכוחות המאירים ולא בכוחות האפלים, לעולם לא יצליח לנצח את עצמו. כי הנלחם בעצמו לא ינצח לעולם. בעצם מה שאומר שם בפרקים באותו ספר על נושא הכוחות האפלים שבמוח, אם לא תהפוך את התת מודע שלך למודע, ההרגלים הרעים שלך ימשיכו לשלוט בך, ואתה תקרא לזה גורל. מה לעשות? כך רצה הגורל, אלה המזלות, אלה הכוכבים.